זה אחד הוסיל ממש, גם מבחינת שכל מעמד הר סיני מסתיים בדבר הזה, וגם הגובה שהמהר"ל מרים אותנו פה בפרק, זה דורש להחזיק את הכיסאות, ובאמת נקווה שנצליח לכוון דבר על המיטתו, כי זה עמוק מעל עמוק פה מה שכתוב. בכלל זה חידוש עצום מה שהמהר"ל אומר כאן בכל עולם התורה, תפיסת המהר"ל, כבר ראינו אותה, ניתן גם דוגמאות שכבר פגשנו במהלך הספר, אבל יש למהר"ל מבט מאוד מאוד אידאי, מאוד עמוק, מאוד שורשי על המציאות, מתוך זה גם על עולם החטא והתשובה. ורק נזכיר שהמהר"ל מסיים בפרק 48 את כל המהלך של הר סיני, זה אומר שסיים אותו בגובה, למרות שעל פנה אמירה שאמור לסיים בנמיכות מאוד גדולה, שאחרי כל המעלה המדהימה של פרקים מ"ו וז', תוצאה מההתעלות הגדולה של מעמד הר סיני, אז בא פרק מ"ח ואומר, טוב, הכל טוב יפה, אבל הייתה התרסקות בסוף, כי צריך לחטוא וחטוא, אבל באמת נדמה לי שכוונת המהר"ל פה רק להעלות אותנו עוד מדרגה מעלה מעלה. אז נתחיל, אז הפרק גם קשה בסדר שלו, זאת אומרת, אני לא יודע, בפשט שלו ממש קשה, בסדר של הדברים, הנושאים, ולאט לאט ננסה להוציא את זה, נתחיל לפי הסדר. אומר המהר"ל שאלה עצומה, איך תכף הוא מיד, צריך לחזור למיד הזה, כי המיד הזה הוא משמעותי במהר"ל, גם בפרקים הקודמים ראינו את המיד הזה, בפרק מ"ו המהר"ל דיבר על המיד, איך שקיבלו תורה, אז מיד הצטוו על המשכן. יכול להדגיש שזה כמה פעמים בפרק מ"ו, אבל מיד אחר שניתן תורה לישראל עשו לי מקדש, שיהיה חיבור מיוחד. גם פה אומר המהר"ל זה מיד, זאת אומרת משהו שזה חיבור מהותי, החטא עגל מסכה עם קבלת תורה. אז המהר"ל מתחיל כדרכו, שכל שאלה עמוקה מתבהר דרך דברי חז"ל, מסכת עבודה זרה, אמר רבי שמעון בן לוי, לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, ומחבר את הגמרא בין חטא העגל לחטאו של דוד עם בת שבע. והמהר"ל לא מדבר בפרק, לא מרחיב במעלתו של דוד, אבל זה אולי יוצא מן הפרק גם שיטת המהר"ל בלימוד שמואל ב' פרק י"א י"ב בחטאו של דוד. אומר המהר"ל, רש"י פירש את הדברים המופלאים הללו של רבי יהושע בן לוי, שגזירת מלך לשלוט בהם יצר הרע. הפשט רש"י, אומר המהר"ל, זה שהקדוש ברוך הוא חייב אותם לחטוא. הם בכלל לא רצו לחטוא בעגל מסכה, הם נמצאים במדרגה עצומה, מה להם ולעגל, כתוב לא ילך אלוהים אחים על פניי, אבל הקדוש ברוך הוא חייב אותם, לקח להם את הבחירה החופשית. אומר המהר"ל, דבר זה אינו כלל, זה לא יכול להיות, זה פשוט שגם רש"י לא התכוון, אבל דעת רש"י, אני עובר לקוף מזיין במדורה הרגילה, אבל דעת רש"י, שורה חמישית, גזר השם יתברך שיחטאו בני אדם. השם לא גזר על אדם פרטי בחטא פרטי, אלא השם גזר שכל בן אדם חייב לחטוא. חייב להיות חטא בעולם. לפיכך, אם חטא אדם, אז זה חטא, מה לעשות? כי הוא לא הכריח אותך בחטא הזה. מי אמר לך לחטוא את החטא הזה? קצת כמו חלק מהביאורים שהשם אמר מראש לאברהם אבינו, נכון, ועבדו ובינו אותם. אז מה הקדוש ברוך הוא מעניש את המצרים? מי אמר למצרי הזה להעביד? מי אמר לו להעביד כל כך הרבה? אז מי אמר לך לחטוא את החטא הנורא הזה?
מי אמר לך לחטוא? לא?
כן, לא יודע, גזר של דבר שיחטאו בני אדם.
אבל זה לא אדם פרטי.
כן, אבל קצת משהו כאילו שחייבים עדיין לחטוא, ברש"י.
מישהו
חטא. אולי כולם צריכים לחטוא, לא יודע. כי בשושייה הראשונה של המהר"ל של שלוש שאלות על רש"י. בשאלה הראשונה משהו שהוא הבין ברש"י שכולם חייבים לחטוא. כי הוא אומר, בכל מקום עדיין קשה, כי גזור השם יתברך לחטוא על מי שאינו ראוי שיחטא. אם נגיד שזה רק מישהו צריך לחטוא, אז מה אתה עושה ממני? לא גזר. נדמה משאלת המהר"ל שהבין ברש"י שכולם צריכים לחטוא. אז הוא שואל שאלה ראשונה, למה? למה צריך לחטוא? למה גזר הקדוש ברוך הוא שכולם יחטאו במציאות? שאלה שנייה, אומר המהר"ל, אלא מה תענה לי, שאם צריך לחטוא כדי שיהיה תשובה. נו, אז בעולם החיו כאלה שיחטאו, לא צריך לחפש לצערנו בעולם. לא צריך להמציא חטאים כדי להביא תשובה. יש חטאים לבד. אז התשובה תבוא אצל החוטאים. למה צריך שגם הצדיקים יחטאו? שאלה שלישית, אומר המהר"ל, מה זה הדבר הזה להביא תשובה לעולם? נכון, הרב שמואל בן לוי אמר, ניתן פתחון פה לבעלי תשובה. אי אפשר ללמוד תשובה מהספרים? צריך דווקא שמישהו יחטא ויעשה תשובה. אז עד איפה, כתובר, אני שואל את השאלות הפוך, למה צריך שיהיה תשובה בפועל? ובשאלה שנייה, אם יש תשובה, למה צריך לעבוד דרך הצדיקים, לעבוד דרך החוטאים? ושאלה ראשונה בכלל, למה צריך שהצדיקים יחטאו בכלל בכלל? עד כאן שאלות של המהר"ל בפשט, המהר"ל עונה שלוש תשובות, לא לפי הסדר של השאלות. נכון, הוא עונה קודם על השאלה הראשונה, אחרי זה בארבע שורות האחרונות של העמודה הימנית הוא עונה על השאלה השלישית, ואחרי זה בעמודה השמאלית למטה בשלוש שלו הזה הוא עונה על השאלה השנייה. בסדר, לא יודע למה הוא שאל את השאלות וענת התשובות לא באותו סדר, אולי כך יסתדר לו בביאור, אבל ננסה לסדר את התשובות על הסדר. אומר המהר"ל, תשובה ראשונה לשאלתו הראשונה על רש"י, למה צריך שיהיה חטא בעולם אצל הצדיקים? אומר המהר"ל, כל התפיסה לא נכונה, לא גזר השם יתברך שיהיה חטא בעולם, פשוט לא נכון. השם יתברך גזר על התשובה שתהיה נמצאת, לא על החטא כלל. עיקר גזרה לא היה לחטא, רק על התשובה. אומר המהר"ל, תשובה ראשונה כדי להתחיל ולהניע את הפרק, וכבר הוא מזעזע את אמות היסוד של המחשבה ההגיונית האנושית, לא החטא גורם לתשובה, תשובה גורמת לחטא. תשובה, אומר המהר"ל כבר פה בהתחלה, היא מדרגה עליונה לעולם. צריך להוריד תשובה לעולם. אי אפשר שתהיה תשובה בלי חטא. אז לא החטא מעניין אותי. לא החטא קיים בעולם כדי שתהיה תשובה, אלא תשובה קדמה לחטא. זה, אני חושב, דורש מאיתנו מהפכה. נגיד כבר עכשיו דברים שכנראה כתובים בהמשך הפרק. המהר"ל פה לא מדבר על תשובה מעשית, אלא הוא מדבר על אידיאת התשובה. משתמש בביטוי לא מהר"לי, בסדר? אבל על רעיון התשובה, מחשבת התשובה. בסדר? זאת אומרת, יש מושג כזה בעולם, שהוא עוד לא בעולם מתברר, תכף יגיד המהר"ל, הוא קדם לעולם, שנקרא תשובה. תשובה זה היכולת לרומם, לתקן, להתקדם, לשאוף קדימה. צריך שאדם יהיה בעל יכולת תשובה בעולם. אם אדם לא חוטא, לא תוכל לדעת התשובה להופיע בעולם. נדמה לי, נחליף קצת במהר"ל את המילה חטא בלשון חז"ל במילה חיסרון. אם לא יהיה חיסרון בעולם, אדם לא ירגיש שום צורך להשתלם ולהתקדם. כל יכולת ההשתלמות וההתקדמות במציאות היא נובעת מהעובדה שיש חיסרון. מי שהוא שלם, הוא מצוי במציאות שלמה, אין בו שאיפות התקדמות. לכן רצה הקדוש ברוך הוא לייצר עולם עם תנועה והתקדמות ושאיפות מעלה מעלה. הוא יצר עולם שחייבים שיהיה בו חסרונות, קרי חטאים, ואז תשובה תוכל לחול, ורק אז תופיע המושג התשובה המעשית שאנחנו מכירים אותו. לכן אומר פה המהר"ל, תשובה היא מדרגה עליונה לעולם, הכוונה לרעיון התשובה, לשאיפת התשובה, וכדי שתשובה כזאת תחול במציאות, אז צריך שיהיה חסרונות. לכן אומר המהר"ל, לא להבין את הגמרא מהחטא לתשובה, יש חטאים, התשובה תופיע, אלא לא אומר הפוך, יש תשובה, צריך חטאים. ועוד מוסיף המהר"ל ואומר, לא יסתפק בביאור הזה. נכון, אז הוא אומר, אני לא גדרת שהוא יחטא, אני רוצה שהוא, השאלה שנייה עדיין מבצבצת, למה התשובה צריכה להופיע דרכו ולא דרך מישהו אחר? אבל קודם כל אומר המהר"ל, אין רצון אלוהי לייצר עולם חוטא, עולם מוחסר מצד עצמו. הרצון האלוהי הוא לייצר עולם מתקדם ושואף מצד עצמו.
כלומר, הוא לא ראוי לחטא, הוא ראוי לתשובה. מילא הוא במחטא.
כן, וברור שהוא גם יחטא. כן.
הוא במשך מסביר למה, אתה שואל כאילו איך ראוי שהוא יעניש אותו?
חייב להיות חייב. אני חושב שצריך להדגיש מאוד מאוד מה שאתה אומר, כי זה שיטת המהר"ל כבר הרבה פרקים, עוד נפתח פרקים קודמים. אחת חייב להיות, בטח.
אז זה מפריע להגיד שזה לא רק עיקרון התשובה, הידיעה, אבל גם ממש תשובה.
כן, יהיה גם תשובה מעשית מתוך החטא, אבל לא היא השורש האלוהי שרצה בעולם. כן. אבל בוא, הפרק הזה הוא הולך ומתפתח, אז אנחנו לומדים אותו עם הפשט ולאט לאט, אבל אני חושב שמה שאורי אומר זה מחויב להגיד את זה, והמהר"ל מאוד רוצה שהוא יגיד את זה ככה. רק אומר המהר"ל עוד דבר, שגם מה שעשה הקדוש ברוך הוא, נכון, אומר, ועוד יש לפרש תוך הפירוש הראשון, שלא יעשו ישראל לעגל, זה הכוונה לא שהקדוש ברוך הוא גלגל אותם לחטא, אלא הדבר היחידי שהקדוש ברוך הוא עשה, זה הוא הסיר את שמירתו מן הצדיקים, וזה גם כן המהר"ל עכשיו פותח פה פתח, שהוא יתבהר עוד מעט בעמוד הבא, כשהוא ידבר על השטן ועל ההדרים, הוא יפתח את הנקודה הזאת. המהר"ל לדעתי בשלוש התשובות פה הוא פותח לנו את היסודות, שיתבהרו אחר במשך הפרק. עובר המהר"ל לשאלה השלישית. אם אתה רוצה להוריד תשובה לעולם, אז תכתוב שיש תשובה, ואנשים יבינו שיש תשובה. לא מספיק שאתה מזהיר על התשובה, למה צריך להראות את הדבר הזה בפועל? אומר המהר"ל, לא הבנת את גודל התשובה. עובר פה בתוך התשובה אצלי, בקוף מזין שמאל, אחרי 7-8 שורות, אומר המהר"ל, למשפט הידוע בחז"ל, תשובה נבראת קודם שנברא העולם, שהיא על כל העולם, ולפיכך התשובה בריאה חדשה בעולם. צריך לפתוח שערי תשובה, להוליד תשובה לתוך המציאות. תשובה זה לא משהו תיאורטי שאפשר ללמוד אותו. היא לא שייכת לעולם, צריך לחדש אותה בתוך המציאות. החידוש שלה בתוך המציאות חייב להופיע בפועל. זה לא משהו מתוך העולם שאפשר ללמד אותך. הוא יגיד את זה עוד מעט בעמוד הבא, לגבי כל מיני מידות של אברהם אבינו וכו', שמידות שקנויות מתוך העולם. זה אידיאל תשובה חדש שצריך להוליד אותו בעולם. מי יכול להוליד דברים כאלה? רק מי שהוא עיקר העולם. עיקר העולם באופן כללי, זהו מה ישראל יציאת המצרים. עיקר העולם באופן פרטי, זה דוד המלך שכל הנפשות יונקות ממנו במלכות בדוד. הם יכולים להוציא את המדרגה הזאת לפועל, להוריד את אידיאת התשובה המופשטת, שלא קיימת בכלל בעולם, לתוך המציאות. אנחנו יודעים שהיה, יהודה, ראובן, אי אפשר להגיד שלא היה. כן, הוא מתמודד עם זה, בסדר? הוא אומר את זה, נדמה לי בעמוד הבא, הוא אומר שיש אנשים פרטים שעשו את זה, אבל זה עוד לא ירד לעולם. לא היה זה רגיל. טוב, ננסה להסביר מה הכוונה לא היה זה רגיל.
אני רוצה להסביר למה חייב חץ בתשובה. כאילו אם להסביר
את התשובה זה התקדמות. עולם שהוא לא מרגיש חיסרון, אין לו שאיפות.
רק בתחושה?
זה אמיתי. אדם שהוא לא חי בחיים של חיסרון.
נגיד כל אפשר להסביר שהאדם הוא חסר. נגיד המצוות, המצוות זה גם סביר התקדמות.
בטח.
אז גם מצוות עם תשובה.
אבל מי שמניע את המציאות זה האדם. זאת אומרת, השמש היא לא מרגישה חיסרון, אז היא לא תתקדם. האדמה לא מרגישה חיסרון, לא תתקדם. היא פועלת, אבל לא פועלת בתוך התקדמות. היא פועלת את מה שהוא דבר בששת ובראשית. אבל האדם נתבע להופיע במציאות תנועה.
האדם הוא עלול. האדם גם ככה כאילו הוא מרגיש את החיסרון.
רגע, גם ככה, הרי מה זה גם ככה הוא מרגיש? הוא מרגיש את החיסרון בגלל שהקדוש ברוך הוא יצר, אדם
חושב. הוא נשמע חטא בפועל.
אין צדיק בעל שעשה טוב ולא יחטא, הכוונה אני חושב פשוטו, מכיוון שאדם חסר, לא יכול להיות שהוא לא יחטא, בפועל. בפועל הוא יחטא, אומר אורי קודם, אז הוא יחטא בפועל, אז הוא שמור יצר שיהיה נחטא בפועל, נכון, תשובה כן. נראה לי שמרן לא מתחמק מזה, יחטא בפועל.
הרם הזו שזה בעצם יצירת העולם, זה שהקדוש ברוך הוא כאילו הסתיר את זה מן העולם, זה יש
עולם. כן, אבל לאט לאט, רגע, נבין למה זה מופיע דווקא מקודות מסוימות. כן, אבל האדם הוא חייב לחתום מראשית, כן, נחזור עוד מעט לאדם הראשון. גם פה בתוך התשובה השנייה המהר"ל לא הסתפק במה שהוא אמר, והוא אמר בסוף ממש 4-5 שורות האחרונות של התשובה השנייה, הוא כתב יותר מזה. כי אלו דוד באופן פרטי, האומה הישראלית ויציאת מצרים, הם מוכנים לפתוח פתח התשובה בעצמם, ודבר זה ידוע למבינים איך הם מוכנים לתשובה לפי מעלתם, ולפי הם פתחו פתח התשובה. מדיין שגם פה המהר"ל לא אומר, אבל בעצם הוא ירחיב את זה במשך הפרק. זאת אומרת, כל שלושת התשובות היסודיות, בואו נתנו את הקומה הראשונה, ואחרי זה, בהמשך הפרק, אנחנו נבין את הדברים יותר לעומק, נתברר גודל החידוש. חוזר המהר"ל לשאלה שהוא דילג עליה, אמר המהר"ל, בסדר, אז צריך תשובה בפועל, אבל למה צריך שאת התשובה בפועל יופיעו דווקא הצדיקים? מה רע שאת התשובה בפועל יופיעו אלה שבלאו הכי חוטאים? נכון, זו השאלה השלישית שהמהר"ל מתמודד. אומר המהר"ל, אם זה ככה, אז התשובה נהייתה משהו מקרי. כי חטא הוא מקרי. לפיכך התשובה באה לעולם על ידי מישהו מוכן לתשובה. לכאורה פה המהר"ל אומר הפוך מה שרצינו להגיד. פה אומר המהר"ל, החטא הוא מקרי, החטא הוא לא משהו מהותי בתוך המציאות. המהר"ל לא כל כך פרט את זה, ואז הוא מתחיל להרחיב. וזה שאמר נאום דוד בן ישי, הקים עולה של תשובה. באור כי זכה למדרגה העליונה הזאת של תשובה, שעל ידו תשובה נמצאת בעולם. ופה הוא מסביר, שאר המידות כמו צדק, אברהם הקים את הצדק בעולם. והיה הצדיק הראשון. אבל זה בתוך העולם, זה לא בריאה חדשה. תשובה היא דבר חידוש בעולם, שהוא מדרגה למעלה מן העולם. וכאן הוא מגיע למה שאלתם קודם, אבל כבר היו כאלה שחזרו בתשובה. לפני זה, אף שהיה אפשר לעשות תשובה, לא היה זה רגיל. על ידי אלו הייתה התשובה מצויה ורגילה. ואמרו כי לא היו ישראל רואים לאותו החטא, ולא היה דוד ראוי לאותו החטא, וזה נראה לי עיקר התשובה השלישית עכשיו מגיעה. שאם היו ראויים לחטא, לא היו ראויים שתצא לפועל תשובה בעולם על אדם, כי אחרי דבר מקרי, זה מה שהוא אמר למעלה, עכשיו מתחיל להרחיב את זה, והתשובה היא מסודרת, ששת ימי בראשית, אולי לפני כן, איך אפשר שתבוא התשובה על ידי מי שראוי אל חטא, שהוא דבר שאינו מסודר בנשם יתברך, ובוודאי אין לומר שהשם גזר על אלו שיחטאו לקנות מדרגת התשובה וכו', למנש אותם. ובפני גודל מעלת ישראל של דור המדבר, הגיעו למדרגה העליונה, ודבק בה עם העדר, ופה מסביר את כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו, ולפיכך נתן אותם ביד השטן. אז פה המהר"ל מאוד מעריך, ננסה רגע לעשות קצת סדר, התובנות המעטות שיש לי פה בפרק, אולי יתבררו הדברים. יש שתי סיבות לזה שאדם חוטא בעולם. העולם שלנו נברא בצורה כזאת שהרוח מופיעה בתוך חומר. עצם העובדה שרוח מופיעה בתוך חומר, וחומר זה דבר חסר, אז מי שדבק בחומר הוא חסר במהותו, ולכן הוא יחטא. אי אפשר שלא לחטוא אם אתה שייך לעולם החומר. אבל זה לא החטא המהותי שקודש בריך הוא מדבר עליו בעולם. זה חטא מקרה בגלל שאתה החלטת להידבק בחומר. פה אנחנו עסוקים בחטא אחר לגמרי לגמרי. יש סיבה אחרת לגמרי לכך שיש חטא בעולם. יש אדם שהוא מנותק מן החומר. הוא מתרומם למדרגה עליונה נבדלת מן החומר, כמו שמדריש פה המהר"ל, כאשר הגיעו ישראל למעלה עליונה, כמו שירחיב שוב הנקודה הזאת, גם תורחב בהמשך, למה דווקא ברגע הזה, ישראל עולים פה למעלה עליונה. במעלה עליונה לא דבק לכאורה העדר של החומר, כי אני מנותק מן החומר. אז לכאורה במדרגה הזאת לא אמור להיות חטא. ופה מתברר שיש סיבה אחרת לגמרי להופעת חטא. והסיבה להופעת החטא היא דווקא הניתוק מן החומר. כי אדם שהוא חי במדרגה העליונה, יש בו שאיפות עליונות, עצומות, רוחניות, מאוד 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 גבוהות. הוא רוצה להתנתק מן העולם. אבל אי אפשר בעולם שלנו להתנתק מן העולם. דווקא הרצון שלו להתרומם למדרגות רוחניות גבוהות, הן יוצרות אצלו את ההתרסקות. ניתן רגע דוגמה מעולם המשלים הפשוט. כשאדם קופץ גבוה, אז הוא לא יציב. כשהוא לא יציב, הוא יכול ליפול הרבה יותר בקלות. כשאדם עכשיו הוא לא מחובר לקרקע, אז המצב הרבה יותר מסוכן מבחינת היכול של המציאות להפיל אותו. אומר המהר"ל, נבין את זה דרך הגמרא בסוכה, כל הגדול מחברו יצורו גדול למנו. מה הכוונה יצורו גדול למנו? נדמה לי לא הכוונה, הקדוש ברוך הוא שולח את היצר, להוא שולח קצת, להוא שולח הרבה. להכוונה יצרו גדול למנו, זה כך פעולת העולם. שככל שאדם שואף יותר גבוה, הוא מאבד יותר את היציבות והשלמות שיש לו במציאות. ככל שדבר הוא יותר נמוך בעולם, הוא יותר יציב. עולם הדומם הוא מאוד מאוד יציב, אי אפשר להזיז אותו. האבן יכולה לעמוד, אין ספור שנים, לא יקרה לו שום דבר. ככל שמתקדם במדרגות העולם, אתה מגלה שהעולם פחות יציב, הצמח פחות יציב מהאבן, החיה פחות יציבה מהצמח, האדם הרבה יותר מועל למחלות ופורענויות וכן הלאה. כשאדם בעצמו עולה למדרגות רוחניות, הוא בעצם מנתק את עצמו מן החומר, הוא בעצם מאבד את פס היציבות התחתון שיש לו בעולם. הוא עסוק בתנועות רוחניות. אם הוא שייך לעולם רוחני, נפלא. בעולם הבא, העולם העליון, אדם רוחני הוא אדם מאוד מאוד יציב. אבל העולם הזה נברא בצורה כזאת שהרוח היא תקועה בתוך עולם החומר. וכשאדם מתנתק מן המציאות התחתונה, בלאו הכי העדר דבק בו יותר. זה הכוונה יצרו גדול אמנו. הוא תכף יגיד, השטן, היצר, זה הכוונה העדר. כשאדם מתרומם גבוה למעלות רוחניות, העדר דבק בו הרבה. וכשהעדר דבק באדם הזה הרבה, הוא מאבד את כל היציבות המעשית שלו, והוא כרגע, מרוב שאיפות רוחניות, לא מוצא איפה לשים את הרגל. הוא לא מסתדר עם עולם החוקים הטכני המוגבל של המציאות. האבן טוב לה בעולם המוגבל. בעולם המוגבל לא זזים. אז היא לא זזה, נהדר. האדם יותר קשה לו מהעולם הזה. כי בעולם הזה יש המון מוגבליות, והמון חוקיות, והמון קשיים, והוא רוצה לפעול. ככל שהוא רוצה יותר לפעול, הוא יותר מסתבך עם העולם. אדם צריך לישון. ככל שהוא רוצה לפעול יותר, הוא ישן פחות, הוא לא לחלוט יותר. כשאדם יש לו שאיפות רוחניות, הוא עוד יותר מוסגר בתוך המציאות התחתונה, כל החוקיות המצוותית של העולם הזה היא נגדו. ציווי קובל אותו. קצת בסוגריים, בשמו של עולם התור שהרב מרחיב על המקום אחר. אדם הוא שואף לעליון. כשהוא מגיע למדרגות עליונות, הוא שואף לעליון, הוא לא יכול להסתדר עם החוקיות המוגבל של העולם הזה, לכן העדר דבק בו יותר. לא בגלל שהוא דבק בחומר, זה חד בדיוק הפוך. בגלל שהוא מנסה להתנתק מן החומר, אבל החומר קיים בעולם, ואי אפשר לחיות בלי חומר בעולם. מי שלא הולך לפי הציוויים בעולם, מתרסק. ולכן אדם יש לו שאיפות עצומות, הוא לא רוצה לישון, לא רוצה לאכול, לא רוצה לשתות, לא רוצה כלום. הוא רק רוצה, הוא יתרסק. אז אומר המהר"ל, מעלו למדרגתם העליונה, זה חטא מסובך לגמרי. יש חטא מקרי בעולם. אתה שואל אותי למה החטא, למה התשובה צריכה להופיע על ידי האנשים האלה? שהופיע על ידי אנשים שחוטאים חטאים, יש אנשים שחוטאים. שאר האנשים חוטאים באופן מקרי, כי הם מדביקים אותם בחום. אבל פה מתברר מדרגת העולם במהותה. אי אפשר לפרוץ מן העולם החוצה בלי ליפול. החטא הוא מהותי בעולם. אבל למה הוא מהותי בעולם? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בעולם תנועות של שאיפה, תנועות של התקדמות, תנועות של תשובה. כדי שיהיה תנועות של תשובה, צריך לצייר עליות. כדי שיהיה עליות, אז אדם שואף מעלה, 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 הוא מתרומם ומתנשא, הוא מאבד כל היציבות שלו ייפול. לכן חייב להיות חטא. לא יכול להיות שלא יהיה חטא עליו. לא יכול להיות, מהמהר"ל פרקים קודמים, שאדם הראשון לא יחטא. כן, ככה יוצא מצוטט המהר"ל בעצם. העובדה שאדם יש לו שאיפות רוחניות, שזה הייתה מדרגת התשובה, זה מהות התשובה בעולם, יוצר מציאות שבה אדם מתנתק מהעולם החומרי, רוצה להתרומם מעלה מעלה, זה חייב לייצר חיסרון בעולם. החיסרון הזה יתבטא בעובדה שיש נתק בין האדם לבין המציאות, הוא לא מסתדר עם המציאות, הוא יחטא. לא יכול להיות אחרת. אני רק עוד לא יוצא עם המהר"ל, אני רק מנסה להסביר עכשיו ככה, רק לתת לנו בסיס לעומק הזה של המהר"ל. בואו נקרא עוד קצת ואז ננסה לסדר את הדברים יותר, בסדר? המהר"ל פה מעבר לתנחת לפסקה חדשה, אבל אמר לו לגמרא פרק כמה דקידושים. כן,
הרב אמר יש לאדם שאיפה להתקדם,
אבל
לפני שהשתחרר, אז למה כאילו אדם צריך את התשובה? מה היה חסר ולא התשובה?
לא, התשובה, אז רגע, בוא, בסדר, אז מושגים עוד לא מבוארים, רגע, בוא נתקדם עוד קצת, נסביר איך זה עובד. אומר המהר"ל, יש בעולם מושג שנקרא שטן. שטן זה העדר. כן, לא לדמיין לעצמנו איזה שטן כזה, זה שטן, הכוונה העדר בתוך המציאות. זה הכוונה שיש שטן. העדר, אומר המהר"ל, יש לו שתי בעיות. בעיה אחת, הוא לא מקבל, הוא לא יכול להתקדם. אבן, אתה רוצה לקדם אבן, אבן לא זזה. בעיה אחרת, הוא גם הורס. כברזל שהוא מחתך ומשבר. שתי בעיות יוצר העדר בעולם. בעיה אחת, ניחה, לא מתקדמים. בעיה אחת, יכול יותר גרועה, אנחנו גם מתרסקים למטה. מה מבטל את העדר? התורה השכלית. התורה היא שכל ברור, היא מבטלת את העדר. אם אנחנו נגיע למציאות שבה אנחנו חיים חיים של תורה, לא יהיה העדר במציאות, המציאות תהיה כל הזמן בתנועה קדימה, והכל יהיה בסדר. מה עושה השטן? השטן מייצר עדרים במציאות. מביא המהר"ל את הגמרא במסכת שבת. אני לא יודע אם הוא התכוון להרחיב את הפשט הזה, את השיטה של השטן בדיוק שלב אחרי שלב, או שאגב שהוא הביא, כי זה קצת סוטה לכאורה מהנושא של הפרק, או שאגב שהוא הביא אותה, אגב שהוא הביא את הגמרא כבר הרחיב את זה, אבל יכול להיות שהוא גם רמז לנו איך העדר פועל. העדר הולך מדרגה אחר מדרגה, מה שהוא לא מצליח הוא יוצר עוד העדר ועוד העדר ועוד העדר, עד שרואה הדבר, הוא לא רק שמע, הוא רואה את הדבר, זה מושכל ראשון, הוא ממש חי את העדר. נדמה לי שזה הכוונה של המהר"ל בהרחבה פה של הגמרא מסכת שבת. העדר הולך ומתרחב, היה לך קצת עדר, הרבה עדר, עד שאתה חי את העדר לגמרי לגמרי לגמרי. רואה אני את דבריך, מה לעשות? בכל מקרה אומר המהר"ל, מה רציתי להביא מזה? מכל מקום, עשיתי בקוף ממתת בשמאל למעלה, התבאר שהחטא זה פועל השטן. למה פעל השטן? גודל מדרגתם. בגודל מדרגתם פועל השטן, אז איך מתמודדים? כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אלא יש הקדוש ברוך הוא. גמרא מסכת סוכה, יצרו שאדם מתחדש עליו בכל יום, הקדוש ברוך הוא עזרו. אבל פה הוא לא עזר להם. חוזר המהר"ל עכשיו להסביר את מה שהוא אמר בסוף הביאור הראשון של שלוש השאלות. פה הקדוש ברוך הוא לא עזר להם, ופה המהר"ל מרחיב את זה קצת יותר. לכן אמרתי שפה, לא יודע, זה פרק מתפתח כזה, כלומר המהר"ל אמר את הדברים ואז הוא מפתח אותם. ביאור עניין זה, כי היצר הרע באדם הוא חיסרון והיעדר הדבק בנמצאים, אם לא השם יתברך שהוא יעצור אותו, ושל מדרגת התשובה שהוא דבר שהוא יוכח לעולם, לא עצר אותו הקדוש ברוך הוא, להתבאר הכתרוג במדרגת ישראל העליונה. אז בואו ננסה עוד פעם להסביר בעזרת הנתונים שעכשיו המהר"ל קצת קידם אותנו. איך פועל ההיעדר בעולם? העולם שלנו הוא עולם שהשטן יוצר מציאות שהוא תקוע במקום. נורא והיום. עולם שתקוע במקום, איך אפשר להתקדם ככה? זה שהעולם תקוע במקום, זה עוצר את העולם להתקדם. אבל יצר הקדוש ברוך הוא מציאות שבה האדם כן יש לו שאיפות להתקדם. כשיש לו שאיפות להתקדם, דווקא עלול להיות יותר מסוכן. כי כל הגדול מחברו, דווקא כשהוא רוצה להתגדל, אז השטן מתחיל להפעיל את הפעולה השנייה. הוא מחתך ומשבר. כל עוד אתה עומד יציב, השטן לא יכול לפגוע בך, הוא דואג שלא תתקדם רק. אבל אם אתה מנסה להתחיל להתקדם, עכשיו אתה נתון להיעדר יותר גדול, בגלל שאתה מבית היציבות של העולם הזה, אתה עלול ללכת וליפול מטה מטה. מעין מה שרמזו לנו חז"ל, בסוגיית יצרד העבודה זרה בגמרא ביומה, שכשראו את גודל המעלה של האומה הישראלית בבית ראשון, וכתוצאה מזה את ההתרסקות הנוראה, אמרו תודה רבה, לא רוצים לא בו ולא בשכרו. אנחנו לא מסוגלים לחיות בעמדות עליונות כאלה, כי הם רק גורמים לנו להתרסקות. לכן ביטלו את יצר עבודה זרה. מה המשמעות של ביטול יצר עבודה זרה? הכוונה היא ביטול כוחות ההתקוממות בעולם. באותו רגע נעלמה הנבואה. באותו רגע נעלמה רוח הקודש. באותו רגע נעלמה האפשרות של המציאות לפרוץ קדימה. זאת אומרת, מציאות שהיא פורצת קדימה, יש בה יצרים עצומים. לא בגלל שהשם שולח יצר יותר גדול, אלא בגלל שכך המציאות בנויה. שככל שאתה מתרומם מעלה, אתה מאבד את היציבות, ההיעדר יותר גדול. אמרו אנשי בית שני, אנחנו מעדיפים להיות אבן שלא זזה. אם יהיה אבן שלא זזה, נחתר בפחות. אז אולי אם נבטל את יצר העריות, יהיה בכלל טוב. כן, תהיו ממש מציאות שלא זזה. אי אפשר להתקדם בכלל בעולם, לא עד כאן. אבל הכוונה היא שיש שתי כוחות, שתי שיטות, שתי פעולות במציאות, שיוצרות תנועות כתוצאה מהעדר. א', המציאות היא לא זזה, ב', המציאות, אם היא רוצה להתקדם, היא נופלת עוד יותר. זה טבוע במציאות. אז הצדיקים מוכרחים לחתום. כל צדיק שאתה רואה אותו, אז הוא בטוח חוטא יצרו גדול ממנו, קדוש ברוך הוא שומר עליו. חלק מהפעולה האלוהית המתערבת בעולם, זה השמירה האלוהית המופלאה במציאות. אבל כאן היה שלב שהקדוש ברוך הוא הזיז את שמירתו. כשהקדוש ברוך הוא הזיז את שמירתו, לא יכול להיות שלא יהיה חטא. ברשותכם, אני מדפדף רגע לפרק למדה, בסדר? טוב, אנחנו מחזיקים מהדורות שונות, לא יודע איך לכוון את כולם לזה, אבל פרק למדי, מי שזוכר, המהר"ל דיבר על ה-10, 20, 40, כמה דיברות כתובות שם בלוחות הראשונים. ושם זה גם מודגש, נדמה לי משה צבי הזכיר את זה אז, שיוצא משיטת המהר"ל פרק למדי, שה-10, 20, 40 זה היה רק בלוח הראשון, ולא בלוחות השניים. כך יצא לנו פרק למדי. בכל מקרה, באמצע פרק למדי, לפני הגמרא במסכת בבא קמא, לא יודע כמה שורות אצלי, זה יוצא בקוף ב' עמודה שמאלית, זה 10 שורות מסוף העמוד. הוא כותב ככה, זה אחרי שהסביר את ה-40 וכו', הוא כותב שיוצא לנו, ולגודל מעלת הלוחות הראשונות נשתברו, כי לא היה ראוי לעולם הזה דבר שהוא מעשה אלוהים. בהמשך הוא אומר, כי כאשר ניתנה תורה לישראל, לא היו ישראל במדרגת בן אדם, גם במדרגת המלאכים. ואז כשחטאו, לפי זה יוצא שהם הפסיקו להיות מלאכים, כך הוא אומר בהמשך, שאחרי שהוא כבר מביא את הגמר בבא קמא, הוא אומר כשנשתברו מן החטא, לא פסקה מישראל המציאות הראויה לעולם הזה, פסקה מדרגה שאינה ראויה למציאות העולם הזה שישראל מדרגת המלאכים. נראה לי רשום פה במפורש, לגודל מהלכה לתוכות הראשון נשתברו, לא יכול להיות שהלכות הראשון לא ישתברו, הקדוש ברוך הוא ידע את זה, זה היה ברור. ולכן אומר המהר"ל על הגמר בבא קמא, לא כתוב בהם טוב. כי הלכות הראשונים לא טוב. טוב נאמר למציאות. לוחות הראשונים לא רואים לפי המציאות. לא היה אפילו אבא אמינה אלוהית. אתם מסביר מה כן הייתה אבא אמינה. אבל לכאורה לא הייתה אפילו אבא אמינה אלוהית שלוחות הראשונות יגיעו למטה. זה פשוט לא יכול להיות. מראש לא נכתב בהם טוב. מעין זה, רק כדי לחדד את האוזן, תחילת פרק הפי. בסדר? תחילת פרק הפי, פרק פורסם, גם למדנו קצת בנצח במקביל. לכל זמן ועת לכל חפץ. אומרת הגמרא, אומר המדרש בקהלת רבה, זמן היה לאדם הראשון שנכנס. וזמן היה לו שיצא משם. אמר המהר"ל אחרי כמה שורות, אף היציאה מגן עדן לא היה במקרה, רק מוכן היה אדם הראשון לחטוא. ואז שאלנו דטרמיניזם, מה זה מוכן האדם לחטוא? הקדוש ברוך הוא הכריח את האדם הראשון לחטוא, זה היה ידוע מראש. וגם כאן, צודק רש"י, בוא נחזור לאבא אמינא של הפרק, בעצם הגיע המהר"ל למסקנה, חייבים לחטוא. עכשיו אז ננסה עוד פעם מההתחלה, רק לסדר את הדברים בצורתם הפשוטה, ונדמה לי זה ממש כתוב במהר"ל, שברור שחייבים לחטוא. בסוגריים רק זה מה שאמר המהר"ל באמצע הפרק שלנו, שדוד היה זה מעשה שטן. גמרא בסנהדרין קוף זין, מה אתה רוצה מדוד? היה מעשה שטן. מה זאת אומרת מה היה מעשה שטן? אז מה אתה רוצה מדוד? למה אתה מעניש אותו שאל המהר"ל? מה מעשה שטן? כן, יוסי, פשוט.
דרגנו איזה מדרגה שאומר שהיה... עכשיו שכבר לא היה בהם אפשרות לחטוא.
כן, אם הם היו קבלים את התורה. כן, אז נסביר עכשיו רגע בזרת השם, נכון.
ארבע לא חטוב.
מה?
ארבע לא חטוב.
ארבע לא חטוב בכלל, בכלל פלא עצום, נכון. לא יודע מה הרל"א אומר, אולי ננסה להבין מסברתנו. אומר הרל"א ככה, העולם שלנו נוצר כעולם שיש בו חומר. עולם שיש בו חומר, גם הצדיקים שמנסים בכל כוחם לא להידבק בחומר. לא אלה שחוטאים במקרה כי הם דבקים בחומר. אלה שבאמת חיים עולם של רוח, והם רוצים לעלות למדרגה העליונה. מהי המדרגה העליונה? אולי נתחיל מהסוף אז. המדרגה העליונה היא שנקבל את התורה בשלמותה. כל השישה טפחים יהיה בידי משה רבנו. הכל ירד אלינו. החומר ידבק לחלוטין במציאות האלוהית העליונה לשם שאיפתנו. כל העולם הזה יפוך להיות עולם רוחני, עליון, כמו פרקים מסוימים בנצח שניסינו להבין לאן אנחנו מתקדמים בגאולה. שם כבר אין חטא. והיצר הרע, הגמרא במסכת סוכה, שיצר הרע ימות מן העולם. ושם כבר לא נוכל לחתור. אבל זה בסוף. יכול הקדוש ברוך הוא לקחת אותנו ישר לסוף, אבל לא רצה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה עולם של תשובה. עולם של תשובה זה אומר עולם של תיקון, עולם של התקדמות מצידנו. כדי שיהיה עולם של תשובה, אי אפשר עולם סטטי, צריך עולם עם שאיפות רוחניות. בעולם של שאיפות רוחניות יש התקדמות במקום שאי אפשר להתקדם בו, ואין פרדוקס. אנחנו מתקדמים, 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 אבל אין לנו יציבות, כי במה נתייצב? העולם הרוחני הוא לא כאן. בעולם המעשי אנחנו כל הזמן בורחים ממנו. לכן אין לנו שום יציבות, לכן העדר דבק בנו, לכן אנחנו חייבים ליפול. עם העולם הזה אנחנו לא מסתדרים, מגבלות, ציוויים, חוקיות. עם העולם הבא אנחנו לא יכולים להגיע אליו, כי הדלת עדיין סגורה, לא נפתח השער. ולכן אנחנו בסוף, בעולם הזה, לא מוצאים מקום מנוחתנו. אנחנו נופלים. הנפילה מחויבת להיות, אבל סיבת הנפילה המחויבת להיות היא בגלל שהעולם ברור בצורה כזאת שבו יהיה אפשרות התקדמות, אפשרות של תנועה, ואפשרות של תנועה מחייבת אפשרות של נפילה. לכן אומר המהר"ל, נחזור רגע אולי מההתחלה על שלוש השאלות הראשונות, שאל המהר"ל, למה גזר השם על החטא? למה השם רוצה שכולנו נחטא? ונדמה שהבין המהר"ל בראשי שכולנו נחטא. אומר המהר"ל, מה זאת אומרת? כי מי שלא יחטא הוא לא בתנועה, כי מי שלא בתנועה הוא אבן. מי ששייך לעולם של תשובה, עולם שלנו שהוא ברור בצורה כזאת שבה יש דרך להתקדם, יש דרך לשאוף, וזה לכאורה מרגע שהעולם הזה נברא, הראיה שכבר אדם הראשון עשה תשובה וכבר ראובן בלי לעשות תשובה, מרגע שהעולם הזה נברא יש תשובה בעולם, לפחות אמר המהר"ל, לא רגיל אולי, אבל יש כאלה שהצליחו לעשות תשובה. עולם של תשובה זה עולם שיש בו חטא, לכן כבר אדם הראשון חייב לחטוא. לא הייתה אבה אמינה אלוהית שאדם הראשון נשאר בגן עדן, שיטת המהר"ל פרק כ"ה. אומר המהר"ל, שאלה שנייה, בסדר, אז יש כאלה שחוטאים, אז מה אתה רוצה מהצדיקים? אומר המהר"ל, סליחה, כי המהר"ל התחיל הפוך, שאלה שלישית, ולמה צריך לא רק להסביר על זה? זה משהו שחייב לרדת לעולם בשיא השאיפה שלו. ופה אולי התכוון המהר"ל, למה זה הופיע אצל דור המדבר דווקא? מה היה חסר בבריאת העולם? זה לא הופיע בשלמותו. זה לא ירד לעולם בצורה מלאה כחלק מהחיים הטבעיים בעולם הזה. היו כאלה שהתקדמו והיו כאלה שלא. 2000 שנות אור. היו הרבה אנשים בעולם, היה תפיסה בעולם שלא חדרה למציאות שאין תנועה. אדם הראשון היה בתנועה, יהודה היה בתנועה, ראובן היה בתנועה, אבל העולם לא היה מורגל, זה לא היה חלק מהטבעיות של העולם התנועה. הר סיני כבר אמרנו, הוא משנה את כל העולם. יש עולם עד הר סיני, יש עולם מהר סיני. העולם מהר סיני זה לא יכול להיות רק עולם שיש בו תורה, זה גם חייב להיות עולם משאיפות התעלות עצומות. ההתעלות הכי גבוהה בעולם של ציבור הייתה באותה נקודה מופלאה שבה עוד נגיד גם שרבנו עומד שם כבית הלוחות. באותו רגע בדיוק העולם במדרגה הכי גבוהה שהוא יכול היה להגיע אליה באהבה מן האלוהית, הוא לא יכול יותר להחזיק מעמד, כי ההיעדר עצום. ובדיוק באותו רגע, מה אתה לקרוא באותו רגע? הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. בדיוק באותו רגע עוזב אותם הקדוש ברוך הוא לנפשם, אין להם שום סיכוי, הם מתרסקים על הרצפה. למה מתרסקים? מתוך שאיפות עצומות. הם רוצים אלוהים. זה שאיפה גדולה מה שהיה שם. זה איפה קצת אולי בקוזרית, הם רוצים אלוהים, הם רוצים לדהור קדימה, הם רוצים לגעת בשמיים, הם לא רוצים לעצור בשום רגע. מי שלא רוצה לעצור, לא מתאים לעולם הזה שיש בו גם ציוויים ומגבלות. העדרים עצומים, ברגע שהקדוש ברוך הוא הסיר שמירתו מהם, לא יכול לקרות שום דבר חוץ מההתרסקות הכי גדולה בדברי מהעולם.
למה הם נשים?
רגע, המהר"ל לא דיבר על זה. אפשר לתת לנו את זה מסברה, כאילו מפרקים אחרים במערב, אפשר טובה.
לא, תראי, הנפילה הזו זה כמו אדם ראשון, כאילו מה שקרה לאדם ראשון כפרט, עכשיו זה קורה לעם ישראל בסדר.
כן, אבל מתברר בעולם שהמערב מסתכל על זה אחרת, כי הוא אומר שדוד זה יהיה הפרט שיביא את זה לפועל, תכף ננסה להבין מה דוד שונה מאדם ראשון אולי. בסדר? אדם ראשון היה בעולם של תשובה, אבל מה זאת אומרת שזה לא מספיק, תראה דוד עדיין. בפרט. כן, רגע, זה נסביר, נכון, המערב אמר את זה בפרקים הקודמים, נכון, להסביר את מעט ישראל.
הנקודה שאמרת הראשונה, באמת, הנקודה של השמירה האלוקית בחיים,
זאת אומרת, לפי זה יבוא אדם ויגיד, אז בעצם אין שום טעם להתקדם בעולם. כי אני מתקדם, נופל, מתקדם, נופל. למה? כי אין צדיק יש בארץ שעשה טוב ולא יחטא. כי הסברנו הרגע שזה ככה העולם בנוי. אם אתה מתקדם, אז אתה מגדיל את העדר. אז מה זה משנה? אם עליתי צעד אחד, כתוצאה מהעדר, נפלתי את הצעד הזה. ועליתי 10 צעדים, כתוצאה מהעדר, התרסקתי את הצעדים האלה. בסדר? אני, היציבות שלי בעולם הזה, זה העולם הזה. אתה רוצה לשאוף לעולם הרוחני? לא תוכל להגיע. אז כל מה שתקדם, תיפול. הקדוש ברוך הוא ישמור עליך. הקדוש ברוך הוא מייצר עמדת שמירה מופלאה כזאת שגם בתוך העולם הזה אפשר להיות במדרגות רוחניות בלי להתרסק. זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא שומר ונותן לנו את האפשרות הזאת להתקדם ולא ליפול. כי העולם בנוי על היעדר, ואם העולם בנוי בצורה כזאת של היעדר, אז איך שאתה מתקדם, אתה מתרסק. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשמור עליך. אז יש טעם להתקדם. אבל מה יקרה אם הקדוש ברוך הוא יעזוב את השמירה? כל מה שהתקדמת, התרסקת. הם חזרו בחטא העגל. בסדר? את כל מה שהם עשו, נכון? לשון חז"ל, כל מה שהם קיבלו, קיבלו את הדיין, החזירו את העדן, כל מה שהתקדמו, נפלו בחטא העגל. אז בשביל מה התקדמנו? באמת, כל העולם כולו ברור ככה, אין טעם להתקדם, לולא השמירה האלוהית. זה מה שהגמרא בקידושין, שהוא ציטט אותה, נכון? הגמרא בסוכה. יתרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, מבקש להמיתו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין לו יכול לו, אין שום טעם להתקדם. אבל הקדוש ברוך הוא עוזר. ההתקדמות,
גם העלייה של כלל, הייתה כל כך מהירה. גם מאפס, מעבדים, כלום, תוך כמה ימים עלו למעלה, גם ממה שבמהר, גם יכול לצאת מהר.
כן, אבל אם השם מעלה ושומר, אז הכל בסדר. אני רוצה להפוך.
קודם כל
נתחיל
בזה שהעולם, המסתור עומד פוגש את העולם, ואז ברור שלא חייב להתרסק. זה מה שקרה. מכאן זה הלך, לא נשאר שם, כי יש ראש מורדה.
בדיוק, שם שומר עלינו, אפשר להתקדם עליו.
זה הנקודה העקרונית, שזה מה שהיה ראוי להיות,
בדיוק, זה העדר, זה מה שהוא הדגיש, אני חושב לטובון, זה מה שהדגיש בגר בקידוש, העדר זה השטן, הוא פועל, הוא פועל, הוא עוצר את העולם, ויוצר, והוא מפק את העולם.
האדם לא יכול לחתור, גם בעשר לא יכול
לחתור. חייבים לחתור.
למה? זה
יכול לשמור עליהם. אם השם שומר עליהם, אבל אם השם לא שומר, חייבים לחתור. זה נקודה. השם לא שמר, חייבים לחתור. אדם הראשון אני לא יודע, הוא לא אמר שאדם הראשון השם לא שמר עליו, זה אנחנו מוסיפים, אבל כתוב ברקפי שהיה אדם יחב לחתור. למה? כי זה מציאות לא שכת לעולם, אולי אתם נחזור לזה רגע. תשובה שנייה בעצם.
זה רבירות, כאילו.
כי מה מפריע לאדם? לא, כי הציווי זה הדבר שמפריע לאדם. האדם הזה עם שאיפות העליונות, כן, אבל הציווי האלוהי הוא מתאים לעולם התחתון. תורה כפי שניתנה למציאות זה בעולם תחתון עם מגבלות. לעתיד לבוא מצוות בטלות. ציווי בטל. נדבוק באלוהים בלי הצרכים האלה. בגלל שעולם חומרי, יש מגבלות חומריות. אז הציוויים הללו זה דברים חומריים. בסדר, אמרנו לא פעם בפרקים, יש נטייה ימינה, נטייה ימינה לאין ספור חסד. כן, בסוף זה יגמור בעריות, זה ייגמר. זה נטייה מופלאה. למה זה לא מתאים לעולם? למה כשהוא מגביל את זה? כי זה עולם חומרי. ובעולם החומר זה לא מתאים. אז הציווי הזה, לא יהיה חיים אחרים על פניי. זה ציווי בגלל שהעולם הוא כזה. היה הכי טוב אם היינו עובדים לקדוש ברוך הוא דרך כל מדרגות העולם, דרך כל הגלגלים של המרכבה, 4 הצדדים שלמדנו. אבל בגלל שעולם חומרי זה לא מתאים. אז האדם הזה במדרגה העליונה, אתה אומר לו, יש הגבלות. אני רוצה לעבוד את אלוהים, אבל יש הגבלות. לעתיד לבוא יהיה מצוין, הסגל מסכה יהיה מצוין. שגם פרט יכול. רגע, אז תכף נגיד לדוד, רגע, בואו נגמור את התשובות ומהר"ל שחזרנו אליהם. הוא אומר, המהר"ל, מה עם השאלה השנייה? השאלה השנייה שמבחינת המהר"ל היא כנראה מרכב ושיעור אותה לסוף. למה דווקא דרך הצדיקים? אומר המהר"ל, כי אצל הצדיקים הם לא מועדים לחטוא. הם לא אמורים לחטוא לפי הכללים הבסיסיים של העולם, של החומר הוא יוצר את העדר. אלא מה יוצר אצלם תחת? אצלם תחת זה לא המקריות יוצרת, אלא המהות יוצרת. הקדוש ברוך הוא ברא עולם חומרי. מי שדבק בחומר הוא לא בסדר. הוא חוטא, אבל הוא לא בסדר. מי שלא דבק בחומר, הוא לא אמור לחטוא. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, גם אתה תחטוא. למה אני אחטא? זוהי כמערה, למה אתה מדביק לצדיקים את הבעיה הזאת? אתה תחטא כי ככה העולם ברור. אתה תחטא כי העולם שלנו ברור בצורה כזאת שהתקדמות יותר מהר התרסקות. אני שומר עליך. ואם אני לא שומר עליך, אל תופיע התשובה. הורדת השאיפה, וזה עכשיו אולי נגיד, מה התחדש בעצם במעמד הר סיני, שם בחטא העגל? התחדש העובדה שהשאיפות זה שאיפות עליונות רוחניות עצומות. תשובה בשלמותה זה בעצם השאיפות הבלתי נגמרות לתקן עולם בחוץ שדיים. פה הם מגיעים למדרגה הכי עליונה עם השאיפות הכי גדולות, כל מה שהם רוצים רק לדבק בשם. יצר הקדוש ברוך הוא עכשיו בעולם תנודה כזאת, תשובה צריכה לפרוס לעולם, כמובן תשובה זה השאיפה האדירה לשלמות. לא היה את זה עד עכשיו. עם שלם שואף רק לדבר אחד, לאחוז בקדוש ברוך הוא. עם שלם עומד בהר סיני, זה אחרי פרקים מ"ו ומ"זין, אחרי שהם יצאו מצרים והגיעו למדרגתם העליונה. פרק מ"ח הוא לא נפילה מפרק מ"ז, הוא המשך ההתקדמות מפרק מ"ז, הוא הרבה יותר גדול מפרק מ"ז. בפרק מ"ו אמרנו כל העולם כולו השתנה, ההופעה האלוהית במציאות היא בתוך המציאות, היא לא זרה לו. פרק מ"ז אמרנו וזה מופיע בתוך נשמות ישראל, יש פה אומה שלמה שאלוהים קנוי בתוכה, איזה מדרגה אלוהית עצומה יש עכשיו באומה הישראלית, לא רק במציאות. מתוך זה מגיע פרק מ"ח, וכשיש אומה שלמה כזאת אומר הקדוש ברוך הוא זה הזמן לוקח את התשובה בשלמותה. כל האומה השלמה הזאת היא דוהרת קדימה, שואפת קדימה, רוצה לתקן את הכל, רוצה להתעלות מעלה מעלה, הם במדרגתם העליונה, הם נוגעים בשמיים. עוד רגע קט, הם מקבלים את כל התורה, הם מקבלים את כל התורה, כל העולם הזה הפך את העולם הבא, הכל נגמר. באותה נקודה העליונה, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אני לא רוצה שזה יסתם ככה, אני רוצה שהם יתקנו, אני רוצה שהם יתקדמו. אבל עכשיו נוצרה בנו שאיפת שלמות. רגע שנייה, רגע לפני זה, ואז הם מתרסקים עד הרצפה. וחזרה זוהמה של הנחש. וכל מה שחלמנו פרק מזיין לא מופיע בפועל. אבל מבחינת האידאה, המחשבה, השאיפות, הם עכשיו תמונות בעולם. זאת אומרת, נתחיל רגע מהאדם הראשון בגן עדן, יותר קל להסביר את זה אולי. בשביל מה נכנס אדם הראשון לגן עדן, אם גם כך הוא אמור לצאת משם? כדי שיהיה לאן לשאוף. כדי שהאדם, ההוא וכל האדם בעקבותיו, חי בעולם, שהוא יודע שיש גן עדן. שהוא יודע שאני שייך לגן עדן. שיש לי לאן לשוב. בזכות העובדה שישראל נגעו שם בשמיים, רק לרגע אחד, אז הם נפלו למטה. יש לנו לאן לשאוב, יש לנו לאן לשוב, אנחנו נשוב לשם. זה הוטבע במציאות העולמית כשאיפה אמיתית שעכשיו חיה בנשמות. פרק מ"ו הטביע נקודה א' במציאות, אלוהים נמצא במציאות. פרק מ"ז, אלוהים הוטבע, הצד האלוהי, העניין האלוהי הוטבע בתוך הנשמות הישראליות. פרק מ"ח אומר, השאיפה לאינסוף הוטבעה בנשמות. הר סיני זה בכלל לא הפסגה. מיד, אומר המרד פרק מ"ח, מיד אחרי הר סיני צריך לחטוא. כי זה רוממות הרבה יותר גבוהה. כמו שאמרנו, מיד אחרי הר סיני צריך להגיע למשכן, החיבור הגמור. מיד אחרי הר סיני צריך תרומם לעוד מדרגה. מדרגה הרבה יותר גבוהה מכל מה שהשגנו עד עכשיו. מדרגת השאיפת לאינסוף. הר סיני זה הסוף של העולם? מה פתאום? היינו חושבים אולי, הגענו להר סיני, בוא נעמוד. אומר הקדוש ברוך הוא חס וחלילה, לא עומדים. עכשיו שואפים הרבה יותר גבוה, אולי צריך להתקדם עוד הרבה 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 מדרגות. שאיפת השלמות הזאת צריכה להתבע במציאות, איפה נתבע במציאות? עכשיו כשישראל שמה, במדרגה הזאת אפשר לרומם אותם לשאיפה אדירה. בעצם פרק ממחית מביא אותנו לגודל השאיפות שהוטבעו בתוך המציאות. רק העולם לא יכול לספוג אותם. העולם לא יכול להכיל אותם. העולם החומרי לא ערוך לזה. חייב להיות חיסרון במציאות. החיסרון הוא נוצר במציאות כדי לגרום לשאיפות הבלתי נתפסות, שאדם ירגיש צורך לתנועה. אבל כתוצאה מזה גם מופיע בצורת חטא, כן? אמר לא בורח מזה. החיסרון זה לא רק משהו, יש גם חטאים במציאות. יש גם עבירה במציאות. הכל מתרסק בתוך המציאות. לאן הכל מתרסק? עד למטה, לגודל השאיפות. אבל סיינו את הר סיני, לא מוטלים על הקרשים רק. גם. זו התרסות מאוד קשה. כידוע, ביום פוקדי ופקדתי, ההתרומות לתרסות הזאת תיקח אלפי שנים ודורות, אבל סיימנו את הר סיני עם עוד נקודת שאיפת מציאות עצומה. הייתה תשובה בעולם גם לפני כן, ועכשיו התשובה היא חלק מהמציאות עד סופה. אותו דבר, רגע נוסיף את זה לגבי דוד המלך. כל אדם פרטי יש לו שאיפת התקדמות, בטח, זה נוצר לפני כן, אדם הראשון וכולי, כל מי שאתה תשובה, כל המציאות, ועכשיו אחרי הר סיני. אבל שיחיד ישאף להגיע לגודל העליון, יחיה בעצמו את התובנה שהוא על כתביו, מונחת החובה להביא את העולם לשלמותו, לא היה עד האיש הענק הזה דוד המלך. עומד דוד המלך על הגג, הוא רואה את בת שבע, כך שיטת המהר"ל יוצאת, הוא לא אומר זה מפורש, אבל נדמה שזה כמה המהר"ל. הוא רואה דוד בת שבע ואומר, אני צריך אותה כדי להוליד עכשיו את שלמה. כדי להוליד את המשיח, כדי להוליד את המקדש, כדי להוליד את השלמות. אחרי כן דוד, יש סדר אלוהי במציאות, הוא לא יכול לעצור את עצמו, זה בכלל לא רלוונטי, זה מה שאומרים חז"ל, ראויה הייתה לבת שבע, אלא החלה פגעה. ודאי שכך תופיע השלמות האלוהית, היא גם הופיעה ככה כידוע. הרמב"ם אומר שמשיח יהיה בן דוד מזרע שלמה, לא יכול להיות אחרת. אבל עכשיו, מה גורם לדוד לעשות את הטעות הזאת? ובכלל לא שייך, זה מה יש לסטן. הכוונה מה יש לסטן, הוא נמצא בגובה כזה, שהוא מאבד את כל היכולת לעבוד על פי הציוויים הנורמליים המגבלתיים האנושיים. דוד אבי יש את איש. אולי, לא יודע. הקדוש ברוך הוא כן עזר שם קצת שלא תהיה יש את איש כנראה. דוד זה לא בסדר, דוד זה מוקדם, דוד זה לא נכון. זה לא משנה עכשיו. דוד נמצא במקום כזה שהוא מרגיש על כתפיו מוטלת החובה להביא את העולם לשלמותו. ואם הוא לא בא עכשיו על בת שבע להוליד את הילד הזה שהגיע את העולם מסוריו, אז עכשיו הוא לא חד שלו. זה היה הרבה של דוד המלך. דוד המלך תיקן עולה של תשובה. את השאיפה, את ההשתלמות הזאת היא מוטלת על כל אחד מאיתנו לדרוש לתקן עולם. האומה הישראלית שם בסי פסגתה, במעמד הר סיני, בסיעת מצרים, שהיא נמצאת בשלמותה, היא יוצרת את התביעה העולמית הזאת במציאות כאומה, אבל גם כל פרט ופרט צריך לבנות את השאיפה ההשתלמותית הזאת, זה עושה את דוד. ואני חושב, מהלך האידאות של מרן הרב בונה את שתי הנקודות הללו. כי הרב מדבר על פירוד האידאות וכולי, אבל לפני פירוד האידאות אומר הרב שם פרק ב' וג', על מה אנחנו ממשיכים לחלום, על מה אנחנו שואפים, לאן אנחנו רוצים לחזור. לרגע קט היו האידאות במעמד העליון שם בהר סיני, ולרגע קט היה הסיירה והשלמות בתקופת אביב שלמה. הם נתנו לעולם, ואחר כך התרסקו, זה ברור, ההתרסות חייבת לבוא, אבל לרגע אחד היינו שם. מה הרווחנו זה שהיינו שם? שזה ניתה בתוכנו שאיפת התיקון העצומה הזאת. זה פרק מפסיק קצת במערל, כי אנחנו מאבדים את היציבות, כן? האדם פה, אנחנו חיים ברוממות רוחנית שכסף בכלל לבטא אותה. אבל הרוממות האדירה הזאת, אם נתקת אותנו כל סוף לעולם הזה, יוצרת שאיפות אדירות, לא יכול להיות שלא תסתם בהתרסקות. רוצה רגע, כן? הוריד לא נוכל דעת. עכשיו כל סדר. הרגע, נשאר. מה זה העונש עכשיו לפי זה? למה מאנשים? בגלל שהייתה יציאה מהמסגרת התחתונה שבה הדברים צריכים להתקדם. נתחיל מדוד, אולי יותר פשוט. דוד ודאי צודק, אבל לא בסדר האלוהי שהוא לקח את הדברים, אלא עכשיו העונש יעזור לו לעשות את הדברים בסדר הנכון. לכן האומה הישראלית עכשיו יורדת, היא לא יכולה להיות שייכת לאותן מדרגות מלאכיות. למה? מה רמר על בפרק למדי? מה הבעיה? הם קיבלו לוחות ראשונים במדרגה של מלאך. זאת אומרת, יש לנו רגע לקחת אותנו עד לשם כדי ש... אבל אי אפשר ככה לחיות את העולם הזה. חייבים להוריד אותם חזרה למטה. העונש הוא כזה שהם ירדו חזרה למטה, לתוך המציאות התחתונה, עם השאיפות שנתבעו בקרבם, ויתחילו לעבוד.
יש אפשרות לשאוף למעלה, וישאר בתוך
הסתרים,
הסדר
האלוהי שאתם קבע ל... כן, בזכות השפעות. ולכן שתי ההתרסקויות הגדולות היו במאי של שטן. שהקדוש, אם הקדוש ברוך הוא היה שומר על דוד באותו רגע, היינו, באותו רגע היה נולד מה עם השיח. זאת אומרת, הבן ההוא שמת, מסתומה, זה היה הרבה יותר גדול משלמה. זה היה שלמה השלם. בלי הבבואה. אז זהו, הכל היה נגמר. אם הקדוש ברוך הוא היה שומר עליהם עכשיו, לא היו חוטים בחטא העגל, משה רבינו היה עוד שעה הוא יורד, סך הכל, מה זאת שעה? עוד שנייה הוא יורד. הוא עכשיו מקבל את הלוחות. כמה זמן לוקח למשה רבינו בעת שאין לו מגבל זמן לרדת? זהו, באותו רגע נגמר העולם. הולך את העגל, מרן הרב את כלת אורות, כבר זהו, הכל היו משלמים איתנו, וכל העולם החומרי היה דבק. זה מה שיקרה לעתיד לנו. לשם אנחנו שואפים, פשוט. רוצה הקדוש ברוך הוא עולם של תשובה, עולה של תשובה. נכון, הלשון של דוד זה, הוא הקים עולה של תשובה, זה עול גדול. זה לא יבוא רגע ברגע אחד. עכשיו עולם של אלפים בשנים, שמתקדם לאט לאט, מתוך התשובה, השיבה, אלא כל נקודה הגמונה שהיינו בה, באופן כללי, באופן פרטי.
אני יודע מה מבין את הרצף שלכם. השם נתן לנו שאיפה לשלמות כזאת, שבאמת שוברת את כל הסדרים. כדי לשמור עלינו מהסדרים, כדי לשמור עלינו מהדבר הזה, השם
שומר עלינו.
שהוא לא שומר עלינו, בעצם יצאנו מאיזון, אבל בהחלטה שלו.
מתה.
אדם אנחנו נאנשים.
שוב, כי העונש נועד כדי להחזיר אותנו למידה הנכונה, שבה נוכל לפעול כמו שצריך את הדבר הזה. בלי העונש, מה יקרה? אז נשאר שם למעלה, ואז מה? לא נוכל לפעול במציאות התחתונה. בלי העונש. החטא אמור לייצר, החטא נוצר כתוצאה מהפער. העונש מפשיר את הפער, הוא מגמד את הפער, הוא מקצין את הפער מחדש. קח את דוד המלך, אנה כזה, תוריד אותו למציאות. דוד לא שייך לפה. דוד, כידוע, זה לא מקרי, הוא, כל כולו, הוא 70 שנה של אדם הראשון ההם. דוד נוצר מהאדם הראשון לפני החטא. שאדם הראשון לפני החטא, הוא רואה את כל העולם כולו, מקצה ועד קצה, ואז הוא אומר לו, מה עם דוד? קח, תן לו 70 שנה. הוא לא שייך למדרגה הזאת. ישראל לא שייך למדרגה הזאת. זה טעות, כאילו. הם לא, זה לא עוזר שם שם למעלה, אבל מה איתנו? אומר הקדוש ברוך הוא, אני עושה עולם של תשובה. אז הוא מוריד אותנו. העונש נועד להוריד את הגודל הזה לתוך המציאות, ואז חיים במציאות התחתונה, עם השאיפות העליונות, ואז אפשר לראות אותו.
אני יכול להגיד את החטא של
עם ישראל,
אבל כאילו, של דוד זה כאילו אחר
הפגע, גם, אותו דבר. יבוא יום ויהיה אפשר לעשות עגל מסכה. קרובים וזה, יהיה אופר מעשיות של הדבר הזה. הוא משתמש בקוזר, כאילו, כן, יהיה מציאות כזאת, אבל רגע, סבלנות, אנחנו עוד רגע משרפנו יורד, כל העולם מתקן, מצוות בטלות, כל הציוויים, כל המגבלות, עולם העליון, הכל נגיע. אבל זה מוקדם מדי עוד לעולם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, רוצה שנעבוד בשביל זה. עולם של תשובה, הכוונה, עולם שאנחנו בונים מלמטה, עולם שאנחנו מתקדמים בו. בואו נוסיף את הירושלמי. אומר המהר"ל יש ירושלמי. הירושלמי אומר שמדרש, המהר"ל מביא אותו כמה פעמים, שישה טפחים, טפחיים הקדוש ברוך הוא, טפחיים באמצע, טפחיים משה רבנו, ותכף נגיע גם לסוף שמשה רבנו עובר על הקדוש ברוך הוא, הפלא הזה, כן? יש למעל ידה דגבר על ימינה. אומר המהר"ל, השלושה חלקים הללו מעידים על ההתרוממות מהעולם התחתון לעולם הנסתר. משפטים, זה עולם תחתון, זה שייך לעולם הזה, כל אחד מבין את זה. יש משהו באמצע שמגשר, כדי שהוא נתן גישור מסוים, ויש עולם עליון. אומר המהר"ל שלושה פירושים, איך את, את הרגע הזה, האם זה מצד תחילת הנתינה, סוף הנתינה, או התהוות הנתינה. נכון? אומר המהר"ל פירוש ראשון, בהתחלת הקבלה היה השליש ביד משה וכו' וכו'. לפי זה, אז כל זה, זה תחילת הקבלה, הכנתו לקבל תורה. הסיטואציה הזאת שבה זה שניים, 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 זה תחילת הדרך, נכון? הוא אוכל רק בשניים הראשונים, אז רק ההתחלה. אבל אחרי זה, יש לי זה בקופה נון, עמודה שמאלית באמצע, אומר המהר"ל, ועוד יש לפרש. כי התורה היא חיבור בין השם יתברך, ודבר זה המורה, החיבור הגמור. אומר המהר"ל, אבל אם תסתכל מצד התפחיים שבאמצע, התפחיים שבאמצע זה שניים אחוזים בתלית, זה השוטפין, כן, זה על פי הצברה של שניים שותפים, החלק האמצעי של שני השותפים ביחד. אומר המהר"ל לפי זה, הדגש פה זה על סוף הנתינה. הדגש בא הגמרא להגיד לנו, זה שבסוף הנתינה יש פה תיאור של המציאות. אבל המהר"ל לא קיבל לא את הפירוש הראשון, לא את הפירוש השני. הכל התיאור הזה של ירושלמי, של השניים, שניים, שניים, זה מתאר את סוף הנתינה, את השלמות, החיבור הגמור. איך יש חלק שהוא גם וגם, אם הכל אצל משה הם לא מחוברים. אז מה זה מעיד השניים, שניים, שניים? זה אומר שרק התחלנו, זה אומר שסיימנו, אומר המהר"ל לא זה ולא זה. עיקר הפירוש, כן, אצלי זה לקראת סוף קופנון שמאל, 10 שעות אחרונות, כי בא לומר כי בשעה שעשו העגל, כבר התחילה קבלת התורה. אבל מצד שני, לא היה עדיין גמר קבלת התורה. התחלת הדבר, הפירוש הראשון, אינו עיקר הדבר. גמר הדבר, הפירוש השני, אינו עיקר הדבר. עיקר קבלת התורה התחיל לצאת אל הפועל, ולא יצא אל הפועל לגמרי. אנחנו בדיוק תקועים באמצע. אם היינו מגיעים לסוף, נגמר. רוממנו את החומר למעלה. אם אנחנו רק בהתחלה, עוד לא התרוממנו. אנחנו בדיוק בהתהוות של הדבר, באמצע התנועה הזאת, בחוסר היציבות המוחלט, שאין לנו לא עולם הזה ולא עולם הבא. לכן שמה, באותו רגע של הפעולה האלוהית, באותו רגע של התרוממות האדירה הזאת לתוך המציאות העליונה, באותו רגע, כך התחיל המהר"ל הירושלמי, שמח אחרת לנתינת הלוחות, שזה מדרגת הישראל העליונה. באותו רגע שנתן הלוחות, הם עומדים באמצע, בתנועה הבלתי נגמרת הזאת, בשקיפת ההשתלמות הבלתי נגמרת, אין להם יציבות משום מקום, שם עוזב אותם הקדוש ברוך הוא ומתרסקים. לכן אומר הירושלמי, מה גרם ללוחות להתמוטט, כן? להיעלם לכאורה, אלו לא שמשה גובר אותם? פירוש אחד, ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפן. בא רבי יוחנן ואומר, לא, זה לא הקדוש ברוך הוא ביקש לחוטפן. זה הלוחות היו מבקשים לפרוח. זה הלוחות מסד עצמה. אי אפשר לאחוז במדרגה הזאת בתוך המציאות. זה הלוחות, זה הטבע המציאותי, כמו שהשטן מתברר בפרק, הוא העדר, הוא לא איזה פעולה חיצונית. השם שלח לשטן שיבלבל אותי. זה העדר שתבוא במציאות. הלוחות מתרוממים מצד עצמם, שהמציאות לא יכולה להכיל עדיין את הגודל האלוהי הזה שהלוחות עוד רגע יורדים. אנחנו באמצע נתינה, נעשה עוד צעד אחד, הכל נגמר, הלוחות לא נותנים לנו. ועד חתו. אם משה, נדמה לי בפשט רק, אם משה היה חוטף את הלוחות רגע אחד קודם, אז העולם נגמר. הוא לא הספיק לחטוף אותה. כי כשזה היה 2-2-2, קרה חטא, קרה חטא, הלוחות רוצים לפרוח, לא מתאים לכם, התרסקתם, אתם לא יכולים לאכול בנו, קדוש ברוך הוא רוצה למשוך. זה הרגע החטא. אומר הירושלמי, אבל היה רגע אחד אחר כך. משה גובר, ובכל זאת מוריד את הלוחות למציאות. וככה הפרק מסתיים. הלוחות ירדו למציאות. זאת אומרת, הלוחות עצמם נשברו כידוע. הכוונה, תורה ירדה למציאות. יהיה לנו לוחות שניים. יהיה לנו את אותו שאיפה אלוהית בסדרים הרבה יותר אנושיים. הלוחות הראשונים הם לוחות אלוהים. הלוחות השניים הם לוחות אנושיים. משה רבנו יביא אותם. אנחנו כן ננסה לעשות את ההתקדמות הזאת. לא נוותר, לא יתרסק העולם. אם הקדוש ברוך הוא היה חוטף לנו את הלוחות, או שהלוחות היו נעלמים של עצמם, המשמעות הייתה זהו, אין איך להתקדם בעולם. לא, זה לא משמעות. משה רבנו גובר, משה רבנו מצליח להוריד את המציאות, משה היה בכוח לקבל התורה, אנחנו כן נקבל את התורה, כן נעבוד, למרות ההתרסקות הנוראה הזאת, כן נצליח להתקדם. לכן הוא מסיים את הפרק, שהיו, שש שורות האחרונות, היו רוצים הלוחות לפרוח, הוא הסתלקו את הלוחות, דהיינו מדרגתן ומעלתן מישראל, שכאשר אין ראו שהוא עם המקבל, אין ספק שהוא מסתלקים הלוחות, והיה כאילו לא קבלו על כל הלוחות, מפני הכנת משה לקבל האורה שכל הגדול היה מכריח, משה רבנו צריך לעצור את הדבר הזה ולהכריח את המציאות שכן נוכל לתקן את העולם. אז זה פרק קשה, זאת אומרת בגודל שלו, אבל שנראה לי שיטת המערל שהמדרגה של ממווה וממזיין היא רק עולה עוד בממחית, ורק בגלל שהעולם לא יכול להכיל אותה אז אנחנו יוצאים לדרך ארוכה. זאת אומרת המערל בספר תפארת הוא עסוק בלברר מה זה תורה מן השמיים, ואיך תורה ירדה למציאות, ולאיזה גובה תורה מרימה אותנו. ואחרי הר סיני, אנחנו מתברר לנו שאנחנו עולים לגובה עליון ועצום. רק בגלל שכבר למדנו שהחטא, החיסרון הוא טבוע בעולם, והאדם חויב לחטוא. וזה הגמרא בעבודה זרה לפי הבנת המערל. חייבים לחטוא בעולם, כי זה עולם שבו נתקנה שאיפה והתקדמות, ופה השאיפה והתקדמות נטעת, בכל גודל רוממותה, אז ככה החטא כל כך כל כך גדול, אבל החטא הזה הוא לא בא לומר, אז הכל הלך לאיבוד. פוך, החטא הזה בא לומר, כמה עכשיו צריך לעבוד. כמה בתוך המציאות התחתונה נדרשת עבודה כדי להרים אותה. לא נדבק בחומר, נרומם את החומר. והשטן ימשיך בתפקידו. כל אימת שאנחנו ננסה להתרומם, הוא ינסה להחזיר. והקדוש ברוך הוא יהיה לידינו, לפי כתב ההתקדמות הנכון של המציאות, יהיו דורות, אנחנו יודעים להגיד, לא, לבלי המערל, שיהיו דורות שהתקדמות יותר גדולה, יהיו דורות שהיו יותר קטנה. שואל עמיתי, ומה עם הנושים? למה הם לא חטאו בחטא העגל? נדמה שהנושים, וזה מתברר מערל בכמה מקומות, האישה היא יותר מבטאת במובן הזוגי את החומר, אל מול השאיפה הצורתית של הגבר. זאת אומרת, הגבר הוא מבטא את שאיפת ההשתלמות, ההתקדמות וההתרוממות למציאות העליונות, והאישה יותר שומרת על המציאות ועל הסדרים, הגבר שלו רעיונות, והוא רוצה ככה, והאישה אומרת, רגע, אבל זה לא... סבלנות, צריך לסדר את זה בתוך המציאות. ולכן, שאיפת הדהירה עצומה שם, היא רק אצל הגברים מופיעה. מי שמוביל שם את הנקודה, זה אותם גברים שהם כבר לא צריכים לעצור. ונשותיהם, מה אמר להם אהרון, היה חכם, מבין בדיוק מה קורה כאן, אמר להם אהרון, לכו נשות אחרת, תביאו את הזהב. האמין שנשותיהם, שהם מחוברות למציאות, שיותר מסתדרים עם הציוויים, שהם פחות יכולים מצוות בהכרח מאיתנו, כי הם הציוויים יותר טבעיים להם, שהם נעשו כרצונו, הם יעצרו את התהליך הזה ויגידו לגברים, השתגעתם, סבלנות, עוד לא הגיע הרגע לעשות את העגל, עוד יגיע העגל, אבל לא עכשיו. קיבה אהרון, אבל השאיפה הייתה כל כך גדולה, והשמירה האלוהית הייתה כל כך קטנה, או נעלמה לקלים לעולם, לשום דבר שיעצור את הדבר הזה, ואז הם אפילו נשתותיהם וצריכו לעצור אותם, וצריך את הנורמל שכשאישה אומרת לבעלה משהו, אמר אהרון, זה בנורמל אני אמור לעצור את זה, כשהשאיפה היא כל כך גדולה, שום דבר לא עוצר כלום, הם לקחו את הכל, וזהו, אפשר להגביל אותם. לכן האישה לא חטאה בחטא העגל. נדמה לי, בדיוק בגלל הסדר של המערכה.
מה שאומרים
על שמואל ברחמני מתאר כאילו את הפעולה האלוהית. בא רבי יוחנן מוסיף על גביו ואומר לו, הפעולה האלוהית היא מתבטאת במציאות. זה לא, טוב, הקדוש ברוך הוא התערב לקחת הלוחות, או רוצה לקחת הלוחות. המציאות בנויה ככה. אני חושב, הוא לא, הוא רק מבטא איך הקדוש ברוך הוא מתבטא במציאות. כמו שסטן, זה לא השם שלח אותו, הסטן הוא כבר בתוך המציאות. אז הלוחות הם שום מתרוממים לבד, זה החוק הטבעי, המציאותי, שהלוחות מתרוממים ברגע שחטאתם, זה לא יכול להיות אחרת. ואז יש לנו שם שלושה רגעים בשלמות האדירה הזאת. יש את הרגע של הנתינה, ישראל בסיאם, באותו רגע חטא, ואז הלוחות רוצים לעוף בהם באוויר, ואז משה רבנו מצליח לאחוז אותם, להוריד אותם למציאות, לפחות באופן חלקי, יש לנו תורה, גם אין לנו את הלוחות, לפחות יש לנו תורה. רק על דרך הדרוש, אני אלך עד הסוף אם כבר, פרק למדי שמבטא לנו איך תורה הייתה כתובה, הלוחות משני עברים כתובים, למכתב חרות על הלוחות, והארבעים וכו' וכו' וכו'. כשמשה יורד מעל כל זה לא קיים, אני חושב. נראה לי מסברה כאילו. זאת אומרת שהשם נתן למשה את הלוחות, הם היו בשלמות האדירה שלהם. ברגע שחטאו, הלוחות ניסו להסתלק, משה תופס אותם. נראה לי, לא יודע אם מסתכל, הוא פשוט תפס אותם, בטח הוא הרגיש את זה, כן? כשהוא תפס אותם, הוא כבר רואה שזה לא אותם לוחות. אולי. לא מחייב את זה עכשיו בתוך הפשט, אבל מצד האמת המערלית כאילו.
שובר אותם, זה לא כזה...
ואולי לכן כל כך פשוט לא לשבור אותם. זאת אומרת, זה לא מה שהתכוונתי להוריד, מה קרה פה? זה דרס עכשיו שלי, סליחה. זה לא כתוב במערל. אבל הוא זורק סתם על הרצפה, זה לא הלוחות.
זה לא מדרש שפחות, זה נעשה לו כבד, לא?
יופי, נו, זהו. דרש הזה לכרות את זה, למה נעשה לו כבד? כי זה כבר לא המעשה אלוהים הגדול הזה, הכל פרח, מה זה פרחות אותיות? הכוונה, נשאר אולי העשר הבסיסים, כן נשארו. אני אומר, בוא נוסיף אנחנו, כאילו. השלושים פרחו, המם וסמך, כבר לא יודעת שם בנס, זה לא חמוד מצד לצד, כל האיכות כמות מאוד, כל שהסברנו שם פרק למדי פרח, נשאר לו לוחות כבדים כאלה. הוא ירד למטה, הוא הבין למה, אבל עכשיו אני הבין למה, אין מה לעשות עם הלוחות האלה בכלל בעולם. ובזה תם כל מעמד הר סיני וכל הביאור העצום של אומה ישראל שהיה להתקדמה. הם תמיד נשארים איתנו בשאיפה, לכן, לא סתם אומר, שברי הלוחות נשארים איתנו בארון. שברי הלוחות גדולים מן הלוחות. חייבים, חייבים אותם כל הזמן. עוברים נושא לגמרי, מפרק ממת, המהר"ל להתחיל לברר סוגיות במשמעות של תורה, נצחיות התורה, התורה שבעל פה וכולי. אנחנו נתחיל שבוע הבא בעזרת השם, לרדת חזרה למציאות. שלושה פרקים, קצרים, ממת, נון, נון א', ביחד יוצא כמעט שבעה עמודים.